אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה יעל קיים.
פרק 13. הפרק שהכי מפרק גבריות עד עכשיו, פרק שעוסק בגבריות, בקפיטליזם ובקשר שלהם ביחד. כסף מופיע כמעט בכל סצנה, לפחות בחלק הראשון של הפרק. בהמשך אנחנו נראה האם הוא מצליח גם לחדור לטווין פיקס. איתי באולפן נמצאת נעמה רק, מבקרת קולנוע ועיתונאית. היי נעמה.
היי יושב.
ביחד אנחנו ננתח את הפרק המופלא הזה, אבל בינתיים אנחנו נשמע ברקע כבר מתנגנת דלידה עם הקאבר שלה ל-Money Money, הסרט, השיר מהסרט קברט. אנחנו נאזין לו ואז מיד נחזור עם כל הפירוק של הפרק הזה שנע בין פייט קלאב למורמונים למונטנה, ומה זה הדאצ'מנס? יש כל מיני תיאוריות לגבי איפה נמצא פיליפ ג'פריז. הפרק נפתח בחגיגה. דאגי, האחי מיצ'ן ושלושת השפנפניות הוורודות הנהדרות שלהם חוגגים ונכנסים רוקדים עמוסים במתנות אל תוך חברת הביטוח שדאגי עובד בה, מציעים לבוס של דאגי מתנות, אוטו תואם לאוטו של דאגי, ואנחנו ממשיכים בג'ני אי שפותחת את הדלת לאלונה בוטבול,
יאה, סוף סוף.
סוף סוף אלון אבוטבול, הוא מגלם מובר?
מגלם. אולי זו העבודה האמיתית שלו, ופשוט ישראלים וחול וכל זה.
ישראלים וחול, יש פה איזו קריצה אולי לא מודעת למקום של ישראלים וחול, שהרבה מהם עובדים כמוברים בשלב כזה או אחר. הוא מביא לה אוטו, מתנה מהאחים מיצ'ן, וגם פלייגראונד, איזשהו מין...
הסט ספורט הזה שהם דיברו עליו בפרק הקודם, שאיכשהו הם הצליחו להוציא מדאגי שאין להם כזה, אני לא יודעת איך הוא ענה להם על השאלה, אבל יפה מאוד.
סט שעשועים כזה, מתקן שעשועים יפהפה, שמתקינים להם בחצר האחורית, ואנחנו עוברים לראות איך ג'ייני אי מרגע לרגע יותר ויותר מתאהבת בדאגי, בדאגי שהוא בעצם קליפה ריקה, אבל הוא מספק לה שני דברים, הוא בעצם מספק לה כסף, עוד ועוד כסף, והוא חתיך, כמו שהבנו. ויש כאן, אני חושבת, איזושהי באמת, ברקע אנחנו שומעים אגב את אגם הברבורים, שמנו את זה גם כאן, איזשהו עיבוד לאגם הברבורים, גם עליו נדבר, יש פה גם איזושהי קריצה בתוך אגם הברבורים ובסיפור של אגם הברבורים. אני חושבת
וזו המוזיקה שמתנגדת במתקן.
זאת המוזיקה שמתנגדת במתקן. ואנחנו נמשיך עם צ'ייקובסקי, ואני חושבת שבאמת זה אומר משהו, הפתיחה הזאת של הפרק והחגיגה הזאת של הגנגסטרים יחד עם סוכני הביטוח, האנשים שאמורים להיות המעצור שלהם, יחד עם ג'ני אי, שבעצם מתאהבת בקליפה ריקה, כי כל עוד מביאים לה דאגי מספק לה כסף והוא חתיך, זה אולי כל מה שהיא צריכה.
ומבחינתה יכול להיות שזה באמת הרבה פחות שטחי מה שזה נשמע, כי כאילו, מה עוד הצלחה, חוץ מזה שהגבר שלך יביע אהבה בכל מיני דרכים מוזרות, כמו להביא הבית עסק מלא בכסף, להביא לך אוטו בהפתעה.
אני חושבת אבל שיש כאן, ואנחנו נראה את זה בהמשך, גם עם הגברים דווקא הטובים והעמוקים, כמו אד ובובי, אנחנו נראה את זה בהמשך הפרק, שהם... איך אומרים באמריקה? Nice guys finish last.
ירדו מנכסיהם.
אז יש כאן איזושהי הסתכלות באמת על מה נחשב נחשק, ועל זה שכגבר אתה אמור לעמוד באיזשהו סטנדרט מסוים, אני חושבת שזה חוזר על עצמו שוב ושוב בפרק הזה, ואני לא חושבת שעדיין היה בטווין פיקס איזשהו פרק שבאופן כל כך ישיר באמת הסתכל על גבריות בתוך מבנה פטריארכלי, בתוך מבנה של גבריות, בכל כך הרבה אופנים, ואיך אתה אמור להיות ולהתנהל כגבר בעולם בשביל להצליח. מה זה אומר להיות ווינר בעולם? בהקשר אגב של אגם הברבורים, למי שלא זוכר מה קורה שם, כי כולנו רק זוכרים שהייתה שם אלמה שמחשף הפך אותה לברבורה, הנסיך מתאהב בברבורה הזאת, והוא מבטיח לה שהוא יתחתן איתה, וככה הכישוף יוסר מעליה. אבל כשהוא הולך לארמון ויש נשף בארמון, המחשף לוקח את הבת שלו וגורם לה להיראות כמו האלמה ברבורה שהנסיך התאהב בה, אבל במקום שהיא תהיה לבושה בלבן, היא לבושה בשחור. חוץ מזה הם נראות בדיוק אותו דבר, והנסיך חושב שזאת היא, והוא מציע לה נישואים.
טאם טאם טאם.
וככה, ואז יש סוף מאוד מאוד, יש שני סופים, סוף אחד שהם מצליחים להרוג את המחשף, הוא מבין בזמן והם מתאחדים והכללה מוסרת, והסוף השני זה שהוא מבין שעכשיו הכללה, הוא לא יצליח להסיר את הכללה, ושניהם קופצים לתוך האגם ומתאבדים ביחד, צוללים ומתאבדים בתביעה. ששוב יש כאן כל מיני אלמנטים שמאוד מתקשרים לטווין פיקס. נכון? גם התביעה, האגם, התביעה.
כן, יש את העניין של הכפילות, אבל כשחושבים על זה באיזשהו מקום, אני חושבת שיותר משזה מזכיר לי את העובדה שיש קופר של הווייט לודג' וקופר של הבלק לודג', זה מאוד מזכיר לי את עצם הקיום של דאגי. בעצם קיבלנו איזושהי רמיזה בפרקים היותר ראשונים של העונה, שדאגי נוצר בעצם על ידי בלק קופר כדי להחליף אותו, להיות גוף חלופי לקופר כשהוא יחזור מהבלק לודג', וזה השתבש הורובלי, כמו שכולנו רואים, אבל זה די מסתדר להרבה אנשים, חוץ מלקופר כנראה. וזה מאוד מעניין, העניין הזה של בעצם כאילו מי פה הטוב ומי פה הרע, והאם יש פה טוב ורע, כאילו ברור שדאר קופר הוא כאילו הרשע, אבל...
הרשע אולטימטיבי אפילו.
כאילו כן, אבל דאגי הוא לא בדיוק טוב, הוא נטורל הכי קלאסי שיכול להיות, אין לו שום... תחושה על שום דבר, הוא לא באמת עושה דברים, הוא רק מגיב לכל מיני דברים, ורודף אחרי סימנים שהוא מקבל מהבלק לודג'.
נכון, והאם זה באמת, האם זה באמת הטוב, אבל באמת בהקשר הזה, ובהקשר של קליפה ריקה, שבה המחשף הפך את ביתו לאיזושהי אלמה ברבורה שהיא רק קליפה של ההתגלמות האמיתית, גם כאן יש איזשהו משחק מעניין עם המוזיקה הזאת ברקע, כשאנחנו רואים שג'ני אי מבחינתה הוא לא צריך להסתכל עליה או לדבר אף פעם,
או לדעת להשתין.
כן, רק שימשיך להביא כסף עוד ועוד ועוד.
ואני כל הזמן תוהה אם דאגי המקורי גם היה לא רחוק מזה, כי ראינו אותו מדבר וכאלה, אבל הם דיברו על זה שהיו לו אפיסודס, ושהוא עבר תאונת דרכים קשה וכל מיני כאלה, ואני אומרת, האם פעם בכמה זמן דאגי פשוט שכח איך עושים דברים? בגלל זה כולם מתייחסים לזה כאילו זה נורמלי.
אולי זה משאלת לב, בתקווה שהוא ישוב אלינו.
אמן.
שנזכה לראות את קופר הטוב. משם אנחנו עוזבים פתאום את לס וגאס ועוברים למונטנה, לווסט מונטנה, לסצנה שנראית כאילו היא ממש לקוחה מאיזשהו סוג של פייט קלאב. סצנה שבה קופר הרע ממש מתחיל לראות כמו איזה סוג של דארת' ויידר, ממש כמו גיבור על מרושע שאי אפשר להתפטר ממנו. הוא מגיע למחסן גדול שבו ריי מתחבא יחד עם חבורה אחרת של גברים, שמי ששולט בהם הוא הבוס הגדול, הוא גם הגבר הכי גבוה והכי חזק.
חזק מתבטא בהורדות ידיים.
ומחליטים, כן, בהורדות ידיים, ומחליטים להשתעשע איתו עם קופר בעצם, והם אומרים לו עם קופר הרע, והוא אומר לו, אם תצליח להוריד אותי בהורדת ידיים, מה שלא קרה 14 שנה, אתה יכול לקבל את ריי, אבל זה לא קרה 14 שנה. ושוב חשבתי שזה מעניין, ששוב הייתה שם חבורה של גברים, אפילו היה שם את הגבר החנון עם העניבה, והמשקפיים והג'קט, המון המון סוגים של גברים, והם כולם התאגדו מול הגבר הכי חזק. זה הרגיש משהו מאוד פריימל, כמו איזה שבט של גורילות, משהו
זאבים אולי, אפילו.
כן, כן, משהו מאוד מאוד ראשוני, שאולי היום הוא פחות מתחיל להשתנות, או פחות פחות נוכח, וכל הגברים האלה צריכים למצוא את המקום שלהם בתוך החבורה הזאת. בתוך החבורה המרושעת הזאת, ואז הוא באמת, כמובן שקופר הרע מצליח.
הוא לא סתם מנצח אותו, הוא איכשהו מצליח לגרום לבן אדם שהראש שלו התפוצץ במסגרת תחרות הורדת ידיים. הוא קורא אותו לגזרים, הוא משחק איתו גם, הוא כזה, הנה בזווית הזאת כאב לי, בזווית הזאת לא, אין לו שום סיכוי הרי לנצח אותו, כי הוא איש הכי חזק בעולם, פחות או יותר.
בהקשר הזה אני רוצה שנשמע שיר מפייט קלאב, ואז נחזור לדבר על פיליפ ג'פריז.
Time. Fight Club. If this is your first night, you have to fight.
אנחנו נשאר באווירת פייט קלאב. קופר הרם מצליח לפוצץ את הראש של הגבר הכי חזק בחדר, וכולם ישר משנים את העמדה שלהם והם לטובתו.
ומתחילים לקרוא לו בוס.
מתחילים לקרוא לו בוס, שולחים, משליחים לזרועותיו את ריי המבועל, הוא קודם כל יורה לו ברגל, ואומר לכולם להשאיר אותם לבד, ואז הם מתחילים לדבר, הוא בעצם מתחיל לתחקר אותו, למה הוא ניסה להרוג אותו, איך הוא ניסה להרוג אותו, ואז פתאום ריי אומר לו שפיליפ ג'פריז הוא זה שאמר לו להרוג אותו, בגלל שיש סכנה לחייו. יותר מזה, הוא גם מראה לו עוד פעם את הטבעת הירוקה, שחוזרת שוב ושוב, ואומר שהוא היה צריך לשים את זה על היד שלו. בעצם אנחנו פתאום מבינים שהטבעת הירוקה היא כנראה, זאת אומרת, זה משהו שכבר חזר על עצמו גם בסרט, אבל שהטבעת הירוקה היא כנראה הייתה הדרך לחסל אותו, שאם הוא היה מצליח לא להיבהל מהוודסמנס ולשים לו את הטבעת על היד, היינו נפטרים מקופר הרע. אבל מה שקורה במקום זה, זה שקופר הרע אומר לריי לשים את הטבעת על היד שלו, הוא שואל אותו עוד שאלות, הוא שואל אותו על מייג'ור בריגס, ואז אנחנו מבינים שגם הם יודעים על קיומו של מייג'ור בריגס, הוא מבקש ממנו את הקורדינציות של ביל הייסטינגס, זאת אומרת שגם הקצווה הזאת מתחילה להתחבר ואיכשהו קשורה, האם ביל הייסטינגס פחות תמים ממה שהוא אמר, האם הוא לא לגמרי חף מפשע, זה בהחלט מעלה שאלות, מה הוא ידע על קופר הרע, או האם הוא, כמו שקופר הרע ידע עליו, הוא ידע על קופר הרע. וממש לפני שהוא הורג אותו, בעוד כל הגברים האחרים עומדים ורואים אותו במסך למעלה, ממש לפני שהוא הורג אותו, אנחנו קודם כל רואים שבין כל הגברים האלה מגיע ריצ'רד הורן.
טעם, טעם, טעם.
נראה שהוא ממש מצא את הקלן שלו, את החבורה שלו.
כן. איש חסר פחד.
לחלוטין, והוא מאופנט. הוא ממש מאופנט לקופר הרע, ושוב נראה, נשאלת השאלה, האם הוא כל כך מאופנט, זה קצת הזכיר לי את הסצנה שבה, סליחה, אבל הדבורה מאיה, בפרק האחרון, או באחד הפרקים האחרונים, פוגשת את אימא שלה, והיא מרגישה שזאת אימא שלה, כן. והן מסתכלות אחת על השנייה, ולפני שהן מגלות שהן אימא אחת של השנייה, יש שם איזה חיבור.
אז אנחנו חוזרים לתיאוריות אודרי וקופר הרע, עשו ילד סטני.
נכון, או שאת לא. אמרת לי, אולי זאת את אדונה?
כן, יש תיאוריה באינטרנט, בגלל שבסוף העונה השנייה נחשף כלאחר יד, כסוג של קליפהנגר לעונה השלישית שלא הגיעה, שדונה היא הבת של בנג'מין הורן, מחוץ לנישואים. אז עלתה גם תיאוריה שאולי אודרי לא קשורה לזה, וזה רק דונה. גם יש תמונות של שניהם כזה, של הנה, תראו, הם מתחזיקים בסגרת באותה צורה, אבל יש את זה גם עם כאילו כל שאר הדמויות בסדרה בערך. אפשר, אם ממש מתאמצים, אפשר גם למצוא תיאוריה של אורה פלמרי, אמא של ריצ'רד לדעתי.
אבל בהחלט יש, זה חוזר כל הזמן לזה שכנראה מי שאבא שלו זה קופר הרע, בדרך זו או אחרת. בהחלט גם בהמשך הפרק אנחנו רואות את אודרי, ואנחנו נגיע לזה, מתחזקת התחושה שאודרי כנראה נמצאת באיזשהו מימד משל עצמה.
אני סתם חשבתי שהיא השתגעה, אבל איך שאנשים רוצים.
אבל אנחנו נגיע לזה. מה שעוד קורה שם, זה שרגע לפני שהוא יורה בו, בזמן שריצ'רד הורן מביט בו מאופנט, הוא שואל את ריי, איפה קופר, איפה פיליפ ג'פריז עכשיו? והוא אומר לו, בדאצ'מנס, אבל זה מקום לא אמיתי. בום, הוא יורה בו, ואומר לו, אני יודע איפה זה. למרות שהוא כבר לא שומע אותו, כי הוא מת. עכשיו, הדאצ'מנס, מה זה הדאצ'מנס?
אני מכירה את זה מבובספוג, בתור מין רוח רפאים של פיראט, עם ספינת רפאים שמדי פעם מגיעה לסדרה, והיא לא קשורה לילה בשום צורה, והיא סתם דמות מיתית ומוזרה. והבנתי שזה גם התפקיד שלה פחות או יותר בתרבות האמריקאית.
זהו, מסתבר שיש שני דברים שקשורים לדאצ'מנס. הדאצ'מנס היא הייתה איזושהי ספינה שהמלאכים היו תמיד רואים אותה, מלאכים בים, סיילרס, והיא הייתה מין ספינה מקוללת כזאת, אבל היא לא הייתה ספינה אמיתית, היא הייתה מופיעה ברגעים שהייתה סכנה, שהולכת להיות סערה או משהו.
רחל אימנו!
מין איזשהו רמז לזה שהספינה אולי עלולה לטבוע, ואז נעלמת. זה דבר אחד. סברה נוספת זה שמסתבר שהייתה אגדה על מכרה שקוראים לו הדאצ'מנס. אגדה שהמכרה הזה הוא היה מלא מלא בזהב, אבל הוא היה גם מקולל.
איפה? באיזה מדינה?
בווסט, איפשהו בווסט.
ווסט כלשהו.
איפשהו בווסט בארצות הברית. זה משהו שגם השתנה בעצם, זה מכרה שהמון אנשים חיפשו אותו, זה קצת כמו הרי הזהב הנסתרות, כן? המון אנשים חיפשו אותו, אבל הוא, והיו כל פעם אנשים, עדויות של אנשים שאמרו שאולי הם היו שם או שהם שמעו על זה, אבל בעצם אין לזה ממש הוכחות. אז בעצם שני ההקשרים של הדאצ'מנס שמצאנו, המיתולוגים הם מעין מקומות כאלה של ספק קיימים, ספק לא קיימים, מעין מקומות של פנטום כזה, שזה מאוד מאוד מתקשר שוב למקום שיכול להיות שפיליפ ג'פריז יהיה בו בהקשר של הסדרה.
מאוד חשוב להגיד לגבי פיליפ ג'פריז, למי שפספס, פיליפ ג'פריז זה דייוויד בוי.
בהחלט.
אבל הסדרה צולמה עקרונית לפני שהוא מת. עכשיו, אין שום עדות או פרסום לזה שהוא הספיק להצטלם לסדרה לפני מותו, מה שגם לא נשמע מאוד הגיוני, אבל פתאום בימים האחרונים באינטרנט מתחילה היסטריה, אני רואה כל הזמן כתבות של אולי הוא כן הספיק
דייוויד
להצטלם.
דייוויד בוי לא מת.
לא, לא דייוויד בוי לא מת, אבל אולי דייוויד בוי הספיק להצטלם לפני מותו, ואחרי שראינו את הלוג ליידי, אז אנחנו יכולים לדעת של דייוויד לינץ' לא כל כך אכפת לצלם אנשים בערוב ימיהם רגע לפני מותם.
אני חושבת שהם רוצים.
בדיוק.
הם כולם שמחים, ובהחלט בינו לבין דייוויד באוי היה קשר מאוד מיוחד, כך שגם אם דייוויד באוי לא יופיע, יש פה איזשהו געגוע לחבר, ויש פה גם, אני חושבת, הרעיון הזה שאיפה נמצא פיליפ ג'פריז הלא הוא דייוויד באוי, שזה באיזשהו מימד ספק קיים, ספק לא קיים, ספק איתנו, ספק לא איתנו, זה גם איזושהי מחווה מאוד מאוד יפה.
הוא נעלם כבר אז, כאילו במה, 92? איזה שנה זה היה הסרט הזה?
איזה סרט?
Fire Walk With Me, הוא נעלם כבר שם.
נכון.
נכון, כאילו הוא הופיע ואז הם הסתכלו במצלמות והוא פשוט לא היה יותר.
נכון, נכון. הוא נעלם. והיום הוא גם איתנו או לא איתנו, הוא בטח עדיין בתודעה שלנו, ובטח עדיין איתנו בלב, אבל השאלה איפה הוא היא שאלה שכנראה לא יענו עליה בטווין פיקס. אנחנו ממשיכות משם, ואז כמובן ברגע שהוא יורה בו, הוא נעלם אל תוך הבלק לודג'.
בגלל הטבעת.
בגלל הטבעת, אז גם הגופה של ריי מגיעה לבלק לודג', אני לא יודעת מה הולך לקרות לגופה של ריי. אף פעם לא ראינו מישהו מת שמגיע לשם, חוץ מדאגי שפשוט נעלם. אז השאלה האם הם נשארים שם והם עוד יחזרו, דאגי המקורי, כן? או שזהו, זה נגמר, אבל הטבעת, כנראה מייק, איזושהי יד נעלמת, כנראה יד של מייק, לוקחת את הטבעת ומחזירה אותה לשולחן. ואנחנו חוזרים שוב למשטרת לס וגאס העלובה, לשלושת השוטרים, ה-Three Stooges, מה שנקרא, שיושבים ואוכלים ושוב מאמרים על כסף. אם הוא יצליח, הם מגלים שבעצם דאגי הוא כנראה סוכן FBI שנעלם, אבל זה נראה להם כל כך מופרך שהם מאמרים מי בעצם יצליח לקלוע לסל עם המידע הזה תמורת דולר. שוב המוטיב הזה של הכסף חוזר. אגב, זה עוד משהו שאני רק רוצה לחזור ולהגיד, שבאמת כשהוא בא להתעמת עם ריי, קופר רע, אז מגיע האיש שנראה כמו בנקאי ואומר לו, אתה צריך כסף? והוא אומר לו, לא. זה הפעם היחידה בכל הפרק הזה, שיש מישהו שכסף לא קונה אותו. ודווקא הרוע המוחלט, בניגוד לג'ייני אי, שלחלוטין מאופנטת מזה, פה הכסף לא משחק תפקיד.
אנחנו אפילו לא יודעים מה הדמות הזאת רוצה, באופן כללי. זה לא שיש איזה מטרת על שקיבלנו באיזשהו שלב. כאילו, אני חשבתי שהוא רוצה רק לעשות בלגן, אבל מסתבר שהוא רוצה לחפש דברים. לא ברור מה הדברים האלה. אני לא יודעת, כל הקיום של הדמות הזאת בעולם הוא מאוד מוזר.
שזה אגב משהו שאני מאוד מאוד מחבבת. אחד הדברים המתסכלים בבית ספר לקולנוע זה שתמיד אומרים שלכל דמות צריכה להיות מטרה ורצון ומכשול. ואיזה תענוג.
טוב, מכשולים ומטרות יש פה הרבה.
ואיזה משחרר זה אבל שאנחנו, אין לו איזה מטרת על. יכול להיות שיש לו ואנחנו לא נדע, יכול להיות שהיא תיחשף, ויכול להיות שגם אין לו. ואני חושבת שהרבה פעמים בחיים, לא בהכרח יש לנו מטרת על, אנחנו פשוט מסתובבים לנו שם בחלל.
זאת המוזיקה המפחידה.
זאת המוזיקה המפחידה מההתחלה.
זאת המוזיקה בקונגה ליין של דאגי והגנגסטרים, שפשוט הייתי צריכה לעצור או להעביר אחורה מרוב שהייתה לי מוזרה כששמעתי אותה.
כשהם רוקדים שם, בהחלט, כי אני חוזרת, אני רוצה שנדבר גם באמת על המקום הזה של של הסוכן ביטוח המושחת שמזמין את דאגי לאכול, לשתות קפה. הוא יודע שככה הוא יפתה את דאגי לשתות קפה.
האם דאגי למד לשלם בכסף על אוכל עד היום?
זאת...
האם הוא למד להשתין? יש כל כך הרבה מסתורים בדמות הזאת.
בהחלט, בהחלט. אם אנחנו לא יודעים מה המטרה של קופר הרע, אז דאגי זה באמת...
דאגי אין מטרה, דאגי הוא קרוב לצמח, הוא לא באמת בן אדם.
בהחלט, וזה מדהים אבל איך זה עובד לו, זאת אומרת, איך אנשים משליחים עליו את המציאות שלהם. גם הפעם כשהסוכן ביטוח הרע מנסה להרוג את דאגי ולהראי לו את הקפה, דאגי שוב איזשהו כוח מיסטי או רגע לא ברור גורם לו ללכת ושוב להסתכל על הצ'רי פאי. הצ'רי פאי מצילת החיים, פעם שוב. שנייה בסדרה ובעונה הזאת, ובאותו רגע כשהוא חוזר יש שם איזה רגע מאוד מאוד יפה שהוא מסתכל בעצם על מין לכלוך של חול, על המקטורן של הסוכן הרע, והרגע הזה, שהוא כל כך רגע לא צפוי, שבו דאגי לא מתנהג לפי איזה תבנית שכולנו מתנהגים לפיה, אלא מסתכל ומחזיק לו, זאת אומרת, נוגע באצבעות שלו, במקטורן שלו, גורם לסוכן ביטוח פשוט להתמוטט. הוא לא, זאת אומרת, זה, שוב אם אנחנו מדברים על ההשלכה הזאת, שהוא כזה כלי ריק, שכל אחד יכול להשליח עליו משהו, אז הוא באותו רגע מרגיש שגילו אותו, שגילו את מה שהוא רוצה לעשות, וזה גורם לו פשוט להתמוטטות, הוא שופך את הכוס קפה, הוא מתוודה בפני הבוס שלהם, אגב, הוא מתוודה בפני הבוס כשאנחנו רואים בגדול את התמונה של הבוס.
כאלוף אגרוף,
האם הוא יחזור אלינו בהמשך הפרק? זו שאלה. והוא מתוודה ועוד מודה לדאגי, ואומר לו, הכל בזכות דאגי, הוא הציל את החיים שלי.
שוב.
ואני מוכן, כן, ואני מוכן להעיד, כשדאגי בעצם אוכל צ'רי פאי ונראה נהנה...
מלמל שם דברים לא ברורים.
כן, ונראה נהנה מהחיים, וזה מעניין כשאמרו לנו שבעצם הוא הקליפה הריקה, אבל בעצם כולנו, זאת אומרת לא כולנו, אלא הדמויות משליחות עליו את מה שהן רוצות לראות, ואולי הם אלה שגם ג'ייני אי וגם הסוכן ביטוח האלה, הם האנשים שמתנהגים לפי פרוטוקול מסוים, וכבר המון זמן לא בקשר עם עצמם, או אם הם רואים משהו מוזר על מקטורן של מישהו, הם לא מביטים על זה, אלא מתנהלים לפי איזשהו פרוטוקול של החיים, וזה גורם לתהות מי פה בעצם כלי ריק. מי פה בעצם מנותק מעצמו ומתנהל לפי איזשהו פרוטוקול בהקשר הזה. אנחנו, החלק השני של הסדרה כבר לוקח אותנו שוב אל טווין פיקס המוכרת.
זה מעניין הפיצול שיש חצי פרק שהוא בשלמותו על הקופרים וחצי פרק שהוא כולו על דמויות מטווין פיקס. של דעתי לא היה כזה פרק עד עכשיו שכמעט כל העלילות היו על הדמויות המקוריות ולא על כל מיני הנה הצגה של הבן של מישהו, הבת של מישהו, הטיזינבי של מישהו. פשוט
בהחלט,
כאילו נורמה ונדין ודוקטור ג'קובי וכולם.
בהחלט, הוא סוף סוף לוקח אותנו ומחזיר אותנו לאיזושהי טווין פיקס שכולנו התגעגענו אליה. אחרי 13 פרקים, מי ששרד, אני מרגישה שזה הייתה ממש איזו מתנה לבקר את הדמויות שאנחנו כל כך אוהבים, ובאמת שיהיה פרק שמוקדש אליהם. אבל שוב יש את השאלה באמת, האם הכסף חודר שם אל תוך, גם אל תוך טווין פיקס? כן, אנחנו מגיעים, מתחילים בעצם עם שלי, שבקי מתקשרת אליה בוכה, ושלי אומרת לה, אוי, חמודה, אולי פשוט תבואי, ושוב חוזר ומככב את צ'רי פאי, תבואי אל הדאבל אר, ואני...
וואלה, אני אפנק אותך.
אני אפנק אותך בסלייס מאוד גדול של צ'רי פאי עם כדור וניל, משהו מאוד מאוד אמריקאי של פעם.
אמהי.
אמריקאי של פעם, איזשהו משהו נוסטלגי, וזאת הסצנה שבפרק הזה שמחזירה אותנו אל תוך טווין פיקס, ויש בזה גם משהו שקורץ לנו לגבי הנוסטלגיה שלנו, כן? לגבי הנוסטלגיה הזאת שכולנו רוצים לחזור אל טווין פיקס הטובה הזאת כמו שאנחנו מכירים אותה. אבל בפרק, בחלק שאחרי זה, בהמשך של הסצנה בדאבל אר, כמה שעות אחרי זה, בובי מגיע, והוא מגיע לבד, הוא מגיע לאכול ארוחת ערב לבד.
שלי ובקי לא שם כבר.
שלי ובקי כבר לא שם, והוא מוצא את עצמו, אומר the usual, זאת אומרת, נראה שזה מה שהוא עושה אחרי העבודה, בא לאכול לבד. רגע לפני שאנחנו ממשיכות עם זה, בואי נשמע את השיר של ג'יימס, Just You. נהיה גם באיזה רגע נוסטלגי, ואז נמשיך עם הדמויות האהובות של טווין פיקס. את המוזיקה כמובן כתב אנג'לו בדלמנטי. זה היה ג'יימס הרלי,
שהוא המופע האורח שלנו ברודהאוס השבוע, חשוב לציין, אין להקה אורחת הפעם.
שזה תענוג, גם הפעם עשו לנו איזשהו טוויסט קטן בעלילה. הפעם זה הפרק לא נגמר עם השיר, אלא המשיך אחרי זה לרגע מאוד מאוד נוגע ומאוד יפה שנדבר עליו. ברקע אנחנו שומעים את להקת המזר צ'ופס, אני מקווה שאני אומרת את השם שלהם נכון, זה העיבוד שלהם לטווין פיקס, קוראים לזה טווין פיקס טוויסט, והם מופיעים השבוע בשבת הקרובה בתל אביב. איפה הם מופיעים בתל אביב?
בגגארין.
יפה, יפה מאוד.
ייי.
אתם הצעירים, יוצאים.
לא הייתי שם בחיים.
בדיון לקורת. בכל מקרה הם להקה מאוד מגניבה, זה עיבוד מאוד מאוד יפה. מי שרוצה, יש להם עוד שירים, אפשר להזין להם.
לא שם, טווין פיקס גם.
לא של טווין פיקס, אבל מקווה שהם גם יעשו את ההומאז' הזה לטווין פיקס. אנחנו נמשיך לנו באמת עם, עם בובי שמגיע לאכול לבד, ולא רק שהוא מגיע...
פוגש את נורמה ועד.
כן, הוא פוגש את נורמה ועד, שכזכור לנו היה ביניהם איזושהי אהבה לא ממומשת, הם היו מין high school sweethearts, ואז בסוף איכשהו זה יצא שעד התחתן עם נדין, שהוא בכלל לא אוהב, זה סוג של תקוע איתו.
הנק.
גבר אלים.
שאנחנו לא יודעים איפה הוא ואין לו עקבות בעונה הזאת.
אנחנו מקווים שהוא פשוט נפטר ולא איתנו יותר. בכל מקרה, נראה שנורמה היא בהחלט אחת הדמויות שהכי הולך להם, כן?
אבל היא נשארה בדיוק כמו שהיא הייתה פעם, כלום לא השתנה.
מצד אחד היא נשארה בדיוק כמו שהיא נשארה פעם, אבל אנחנו מגלים הפעם, בזמן שהיא יושבת עם עד, פתאום נכנס איזה דוד, ונראה די ברור שיש ביניהם איזשהו קשר יותר רומנטי, אבל לא רק רומנטי. עד אומר שהוא ישאיר אותם לבד, ושני הגברים הטובים שזכורים לנו, בייחוד עד, שממש זכור לנו כגוד גאי מהפרקים הקודמים.
למרות שהוא בוגד באשתו באופן עקבי כל העונה,
בסדר, אבל...
ומתעלל בה וקצת עושה לגס לייטינג, הוא לא היה קדוש. זה פשוט שנראה שעכשיו הוא קצת הסתדר.
הוא לא היה קדוש, אבל היא גם, זאת אומרת, נדין גם הייתה טיפוס די בלתי אפשרי, ובהחלט בשתי העונות הקודמות הלב שלנו...
הוא ירה לה בעין, חשוב לציין. הוא ירה לאשתו בעין.
זה היה בטעות, בגלל זה הוא התחתן איתה. זה היה ממש בטעות. בכל מקרה, עד... שהוא לפחות כרגע נראה גוד גיא, כן. וברור שהוא עדיין אוהב את נורמה, הוא גם מאוד מסתכל על השיחה שלה עם וולטר, מוצא את עצמו בסוף אוכל ארוחה לבד עם בובי, ויש כאן איזשהו משהו סימבולי על שני גברים, גם בובי עכשיו נראה שהוא מאוד מאוד עבר צעד, והוא איזשהו גבר שמנסה לעשות את הדבר הנכון, ופשוט להיות שוטר ישר במשטרה המקומית, וגם להיות אבא טוב, ונראה ששניהם גברים מובסים שאוכלים לבד בדיינר, ואם הם לא היו פוגשים אחד את השני, אז הם היו אוכלים לגמרי לבד, בעוד שנורמה יושבת עם איזשהו, עם הגבר הזה, וולטר, שנראה לחלוטין דוש.
והוא גם הבוס שלה, שוב לציין.
שזה משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, יש ביניהם גם משהו רומנטי, והוא גם הבוס שלה, ובעצם אנחנו...
המפקד שלה בתאגיד שאליו הדאבל אר משתייך, כי עכשיו יש שלושה סניפים, מסתבר.
יש יותר, יש חמישה סניפים. חמישה סניפים, ושלושה מהם מאוד מאוד מצליחים. אבל הסניף, זאת אומרת, אז גם נורמה, גם נורמה מטווין פיקס, גם הדאבל אר מטווין פיקס, נראה שהפך לאיזשהו תאגיד, איזשהו תאגיד קנה אותו.
פרנצ'ייז, לדברי הבחור.
כן, שוב העניין הזה של הקפיטליזם מחלחל לכל פינה טובה, וגם לטווין פיקס, שאנחנו רוצים לראות אותה, שהיא תישאר באיזושהי קפסולה של שנות ה-50, והוא אומר לנורמה, הסניפים מאוד מאוד מצליחים, אבל לא הסניף הזה, דווקא הסניף המקורי, מדשדש, ואז הוא גם אומר לה, זה הכל בגלל שאת מוציאה יותר מדי כסף על המוצרים האיכותיים של הצ'רי פאי.
והיא אומרת לו גם, הלקוחות שלי אומרים בסניפים האחרים שהם טעמו את הפייס והם לא טובים באותה מידה, למרות שנצאתי להם את המתכונים המקוריים, והדוד אומר לה, כן, אבל יכול להיות שלא אמרת להם איפה לקנות את המצרכים, כי נורמה עובדת רק עם אורגני מקומי... היה עוד מילת באז כלשהי של מה שהיא עושה.
בהחלט, זאת אומרת, היא לא רוצה לוותר על האיכות, והוא אומר לה את המשפט, Love doesn't turn a profit. ויותר מזה הוא גם...
הוא רוצה שהיא תשנה גם את השם של הסניף לשם שלה.
לשם שלה, שוב אנחנו מדברים על ברנדינג, כן, על העניין הזה של... הוא רוצה בעצם שתי פעולות הפוכות. מצד אחד הוא רוצה שהם ייעלו את העסק, הוא מבהיר לה שזה עסק, ואם השיחה בהתחלה מרגישה כמו איזשהו דיאלוג בין שני אנשים, הוא גם באיזשהו שלב מזכיר את זה שזה מה שהבורד רוצה, שהמועצה שאחראית על החברה רוצה שהיא תעשה, וזה מצד אחד. מצד אחד הוא רוצה מוצרים
פחות טובים,
ומצד שני הוא רוצה שייצרו איזשהו ברנדינג, איזושהי אשליה, של משהו ביתי, של משהו homemade, של משהו מקומי, עם הפנים של נורמה. ונורמה שמסתכלת עליו מאוד מאוד מאוהבת, אומרת לו, אני אחשוב על זה, והם גם קובעים...
לצאת לארוחת ערב לחגוג את הכלום בשום דבר שיש.
בהחלט, בהחלט. בינתיים נדין ודוקטור ג'קובי...
מתאחדים.
כן, הוא רואה את עת החפירה בחלון, והם נורא נורא מתרגשים לפגוש אחד את השני. היא אומרת לו שהוא הציל את חייה באיזשהו מקום, שינה את חייה, שיפר אותם, ושהיא חופרת את עצמה out of the shit.
והדרייפר שוב.
כן, ויש משהו נורא מעניין בהקשר הזה, שזה שתי דמויות כל כך אזוטריות, ולכאורה לינץ' מאוד לועג למלחמה שלהם בקפיטליזם, בתאגידים, אבל נראה ש... זה שתי הדמויות הכי מאושרות כרגע בטווין פיקס.
בדרכם המוזרה. אני אפילו לא יודעת אם אפשר להגדיר אותם מאושרות, הן פשוט לא נראות בדיכאון, באופן אקטיבי.
בהחלט.
הן נראות, יש להם אנרגיה לפחות, גם אם אין להם אושר, הן נראות כאילו, יש להם איזשהו רצון לחיות ולהילחם על החיים שלהם בדרכם המוזרה.
שוב, יש איזו תחושה שאם אנחנו חוזרים לעניין הקליפה הריקה, ומי עובד לפי פרוטוקול ומי עובד לא לפי הפרוטוקול של איך אמורים להתנהג, אז ברור ששתי הדמויות האלה אין להם בכלל את האפשרות לעבוד לפי פרוטוקול, הן פשוט אקצנטריות מדי, גם אם הם ירצו, הם לא הצליחו להפנים את הפרוטוקול בזמן, ונראה שהן הדמויות באמת, הן דמויות מאוד מאוד חיות, הן דמויות שהן מאוד מאוד חיות את החיים. אגב, לשתיהן יש את אותה...
בעיה בעין.
את אותה הפרעה, כן, זאת אומרת, את אותה הפרעה שגורמת להם לאובר... אמוציונליות ואובר רגשות, ובמקרה של נדין גם לכל הכוח המתפרץ הזה שיש לה מין סוג של האישה הביונית.
אני כל כך מתגעגעת לנדין התיכוניסטית.
דוקטור ג'קובי, או כמו שהוא קורא לעצמו עכשיו דוקטור אמפ, הצליח לאזן את זה.
עם המשקף.
עם המשקף המוזר הזה של ה...
של התלת מימד, בתכלס.
כן, של האדום. והכחול.
אגב, חשוב להגיד שעם כמה שדוקטור ג'קובי מתנגד לצורה הספציפית של הקפיטליזם שיש כרגע, זה לא שהוא בן אדם אנטי-קפיטליסט שרוצה לחיות באושר, בהיפיות, בטבע. אנחנו כאילו מדברים על בן אדם שמטעל בסופו של דבר את הזעם שלו למכור עתי חפירה שהוא צובע בספרי זהב בחצר, שזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו רואים בטווין פיקס עצמה, בעיר עצמה, בעונה הזאת.
בהחלט, גם to shovel yourself out of the shit צריך להיות מצופה בזהב. ומשם אנחנו עוברים לסצנה מאוד מאוד משונה עם שרה פלמר. סצנה שאני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד אהבתי אותה, שלכאורה לא קורה בכלום. שרה פלמר יושבת הרוסה לחלוטין עם סיגריות, מלא מלא סיגריות ומלא בקבוקי וודקה ריקים, ושוב רואה טלוויזיה לבד בבית הגדול והקריפי שלה. אבל היא, מה שמשונה בכל הסצנה הזאת, שהיא גם כמה פעמים, זה שנראה שהיא רואה שוב ושוב את אותה סצנה, שהיא סצנת אגרוף, שחוזרת על עצמה.
איזה דוד שנושכים אותו באוזן, או משהו בסגנון הזה?
נושכים אותו באוזן, שוב איזשהו רפרנס אולי להתחלה של כתיפה כחולה, ששם נמצאת פשוט אוזן באמצע איזושהי סברביה.
באופן כללי, דיוויד לינץ' מאוד אוהב להתעסק עם אוזניים.
עם אוזניים.
זה אישו. כי זה מזכיר כל הזמן, כאילו, תתייחסו למוזיקה, תתייחסו לסאונד, תתייחסו לכל הדברים שאני עושה, זה חשוב.
בהחלט, בהחלט. ופה עולה השאלה, האם בעצם מי שאנחנו רואים שם בסרטון הזה, שנראה שוב סרטון ישן משנות ה-50, האם זה Battling Bad, הבוס של דאגי? שזאת שאלה, זאת אומרת, בהחלט הדגישו לנו את זה שהוא היה מתאגרף פעם עם התמונה המאוד מאוד גדולה מאחריו.
וגם אם זה לא הוא, זה מוטיב שמאוד רלוונטי לפרק. דיברנו על התקששויות של גברים אחד בשני, ותחרויות אגו, וכל הדברים האלה.
בהחלט, בהחלט. אני רוצה שנאזין עכשיו לשיר של יוצרת ישראלית, שחיה בניו יורק. זאת נועה מיי.
זה שם.
Soaked with blood.
זאת הייתה נועמי עם השיר Red Mud, שאם יש מישהי ששקועה בבוץ זה בהחלט שרה פלמר.
אחד מה... כאילו סוג של אסוציאציות שעלו לי מכל העניין הזה, כאילו תמיד כשיש בסרט או בסדרה איזשהו מוטיב של חזרתיות, אתה מנסה להבין מה זה משליך על החיים של האנשים שרואים את זה, ואת באמת אמרת קודם ש... יש פה איזשהו עניין של שרה פלמר צריכה לראות שוב ושוב ושוב את ההיסטוריה חוזרת על עצמה וגברים מתקוטטים מול העיניים שלה והורסים את החיים שלה.
שוב, יש פה את המקום הזה באמת נכון, כן, שכל הפרק, כאילו, מה שאת אמרת קודם, של שוב המלחמות האלה שגברים צריכים להיות חלק מהם בשביל, וזה פחד אמיתי, לא למצוא את עצמם כמו עד.
יושב בתחנת הדלק ובוהה באוויר.
כן, או אוכל לבד בזמן שהוא מביט באישה של חייו, או שהייתה אמורה להיות האישה של חייו, קובעת לדינר עם איזה דושבג.
ועוד עניין שמאוד עלה לי בפרק הזה, כאילו יש איזושהי תחושה שטווין פיקס הישנה והטובה עבדה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, כאילו מה זה טווין פיקס הישנה והטובה? זה המקום די מחורבן שכולם רצו להרוג אחד את השני או לזיין אחד את השני. זה כאילו נוסטלגיה מאוד מוזרה, ולא ברור מה יותר גרוע, כאילו ההשתלטות הקפיטליסטית על הערכים הביתיים, או זו שהערכים הביתיים מתו, כאילו בלי קשר לכסף ובלי קשר שום דבר. יש איזשהו וקום, יש איזושהי כאילו מיתוס של עיירה אמריקאית שממחזר את עצמו ומאוד חוזר את עצמו. הרי אין לנו דמויות חדשות בעונה הזאת בטווין פיקס שהם לא הבנים של מישהו, העוזרים של מישהו. כאילו עד מעט דמויות החדשות שיש זה נגיד הגברת שפוגשת את, שתופסת את ריצ'רד כשהוא דורס את הילד, ואולי עוד אחת. כאילו בסופו של דבר העיר לא בנתה לנו דמויות חדשות ומעניינות שאנחנו יכולים לעקוב אחריה, היא כאילו מין עיר רפאים כזאת בשלב הזה.
כן, ובהחלט זה משהו מאוד מעניין מה שאת אומרת על העניין הזה, שאיכשהו נוסטלגיה, אנחנו זוכרים את הדברים כנורא טובים, ובאמת העיר הזאת הייתה רקובה עוד לפני שהקפיטליזם פרץ לתוכה בצורה דורסנית.
אז ובעצם, גם לא שבנג'מין הורן היה בעל עסק קטן ישר וחמוד.
בהחלט, וגם בעצם כל הערכים האלה, הקריסטיאנס האלה, הטובים, הם בעצם הסתירו מתחתיהם שכבה מאוד מאוד אפלה. Mm-hmm. מאוד מאוד אפלה בהחלט. וכאן אנחנו באמת הייתה את ה... אנחנו נמשיך באמת לסצנה עם אודרי.
שדווקא לא קשורה לכסף.
לא קשורה לכסף. אודרי ממש יותר ויותר בהתחלה, אני לא כל כך הסכמתי, יש את התיאוריה הזאת שאודרי אולי עדיין בקומה ונמצאת בתוך איזשהו מימד משלה. אני חייבת להודות שבהתחלה אני הייתי נגד התיאוריה הזאת.
אני גם לא אהפה על זה, האמת.
אבל ככל שזה ממשיך, הסצנות האלה עם אודרי וצ'רלי, יש איזו תחושה שהם בהחלט באיזשהו מימד משל עצמם, שהיא כלואה באיזשהו מימד, גם מבחינת הארט של הסצנה הזאת, כן? הטלפון הנורא נורא ישן הזה, הטלפון החוטי המאוד מאוד ישן הזה, וגם אין שום דבר שמסיח את דעתם, זה מוזר.
היא לא מדברת עם אבא שלה, היא לא מדברת על הספק בן שלה, כאילו היא מחפשת את בילי בטירוף בזמן שמי שכולם נחשו שיהיה הבן שלה נעדר אחרי שהוא דרס ילד למוות.
כן, והפעם היא גם אומרת, היא גם הולכת ואומרת, היא אומרת, אני מרגישה שאני לא אני, אני מרגישה משהו מאוד מאוד מוזר, אני מרגישה שאני אמורה להיות מישהי אחרת, אני מרגישה מנותקת מעצמי, וצ'רלי אומר לה, על מה את מדברת, איזה שטויות, ושוב יש איזושהי תחושה שאולי היא צודקת, אולי היא באמת באיזשהו מימד, ואנחנו...
אני פשוט חשבתי שהיא איבדה את זה לגמרי, כאילו לא בהכרח, יכול להיות שהיא פה, יכול להיות שהיא התעוררה, פשוט היא לא מודעת לסביבה שלה בכלל, אני חשבתי שבילי לא קיים. עד ששמתי לב באמת בוויקיפדיה שעוד מישהו הזכיר אותו.
כן, מישהו הזכיר אותו באחד הפרקים הקודמים, שהיה את הקטע המוזר הזה שמישהו בסוף הפרק נכנס לדאבל אר ושואל מישהו ראה את בילי, וגם מפנים את תשומת ליבנו לפרט הלכאורה לא חשוב הזה, כי יש פתאום איזושהי קפיצה בקהל של האנשים שיושבים על הבר, ונראה גם ששלי מבחינה בזה.
כן, מצד שני, גם אם בילי קיים, היה משהו מאוד מלאכותי בפעם הקודמת שהם הזכרו אותו, שאמרה, כן, אני לא שמה עליך, בגלל זה אני מאוהבת בבילי, ואני שקוראת עם בילי, אז אני כזה, איפה זה בא פתאום, הוא גם מגיב לזה בכזאת סלחנות. ובשום מקום אתה אומר, אולי לאודרי יש כל מיני דמיונות שהיא חיה, והם לא אמיתיים, וצ'רלי פשוט זורם איתה, וכזה, כן, אני מתקשר לאשתו של בילי, בסדר חמודה.
הוא בהחלט מתייחס אליה כמו אל ילדה קטנה, וזה אחד הדברים שאני חושבת מאוד מאוד מחרפנים אותה. אגב, זה, יש פה איזה הדהוד מעניין לסרט ה... שמאוד מאוד קיבל ביקורות נורא נורא גרועות בזמנו. בוקסינג הלנה, הסרט של ביתו של דייוויד לינץ', ג'ניפר לינץ', שבו שרלין פן, שמשחקת את אודרי, גילמה אישה מאוד מאוד יפה, שכלואה בעצם בתוך בית אצל רופא שלכאורה מטפל בה, אבל הוא בעצם קרט את שתי רגליה, ובאיזשהו שלב הוא גם קורט את שתי הידיים שלה, והיא נשארת לחלוטין תלויה בו, ולא יכולה לצאת משם, ויש משהו בדמות הזאת של צ'ארלי, שלמרות שהוא הרבה יותר קטן ממנה, ויש לה את הרגליים שלה, אבל יש משהו, היא בקושי זזה בתוך החלל, היא נראית מאוד מאוד קפואה בתוך החלל, והיא לא מסוגלת לקחת את עצמה לבד לרוגד האוס, ונראה שהיא מאוד מאוד תלויה בגבר המאוד קטן ומאוד סוג של מין, הוא נראה כמו מין רואה חשבון, הוא לכאורה נראה מאוד לא מזיק, אבל יש איזו תחושה שיש לו איזושהי שליטה לא ברורה בה.
למרות שהוא לא עובר כבן אדם רע, כאילו זה לא עובר בתור, הנה הבעל ראשה של אודרי ששולט בה, כאילו הוא נראה מסכן בערך כמוה.
בהחלט, בהחלט, אבל ברור שבמערכת יחסים הזאת היא תלויה בו. בכל מיני אופנים, לא ברור למה עדיין, ובגלל זה אני אומרת אולי היא כלואה בתוך איזשהו מימד שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו. משם אנחנו בעצם מגיעים ממש לסוף הפרק שיש בו את השיר של ג'יימס ששמענו קודם עם מישהי צעירה שמאוד מאוד
שתיים.
מתרגשת.
הגברת שבוכה, כן.
הגברת שבוכה.
מי שזאת לא תהיה.
מי שזאת לא תהיה, מאוד מאוד בוכה. ומתרגשת, אבל הפרק לא נגמר שם כמו שהתרגלנו וכמו שהרגילו אותנו. יש פה טוויסט בעלילה.
טעם, טעם, טעם.
ואנחנו עוברים לתחנת הדלק של אד. וזו סצנה מאוד מאוד יפה, יש פה משהו מאוד מאוד מלנכולי, אבל היא סצנה מאוד יפה.
אדי, הזבל, אתה לא בא להופעה של האחיין שלך, מה זה הדבר הזה? חצוף.
כן. שוב, אם דיברנו על זה שיש הרבה דמויות שהתבגרו ונראה שיש להם איזשהו כאב על אובדן הנאורים שלהם והם נמצאים באיזשהו סוג של כיפאון או ריקבון, אז נראה שגם תחנת הדלק של אד is not doing so well, לא כל כך מצליחה, למרות שאיכשהו זה אמור להתחבר ואנחנו מתישהו נגלה מה הקשר של הוודסמנס לתחנת הדלק של אד ומה שקורה שם, אבל אד מרגיש עדיין כמאוד מאוד גוד גאי, הערכים הישנים של אמריקה, הוא יושב שם לבד בשקט מוחלט בלילה, שומעים ממש מרחוק את המכוניות שעוברות בכביש המהיר ולא עוצרות בתחנת הדלק שלו, ושוב נראה שמי שלא הפך להיות תאגיד, לא גזר את גורלו יחד עם איזשהו תאגיד גדול, קשר את גורלו עם תאגיד גדול יותר, נראה שהוא נשאר פשוט מאחורה. כמו עד שנשאר לבד בתחנת הדלק שלו, ולא סתם הוא שותה בכוס חד פעמית מהדאבל אר. זאת אומרת, הוא יושב שם לבד ושותה קפה.
יש לו מסכת דוב על השולחן, או משהו מוזר בסגנון הזה. פשוט יושבת שם ליד הקפה, כאילו זה דבר נורמלי.
כן, נכון. ויש שם משהו, הוא יושב לבד בלילה ומחכה שמשהו יקרה לו. כן, יש כאן איזושהי קריצה לזה שהוא משחק באש.
כן, אני לא...
הוא מדליק, זה ממש
לא,
ממש...
לא הבנתי את הפשר.
זה ממש ממש על הקרדיטים, יש כאן איזושהי קריצה, ושוב נשאלת השאלה, האם עד שנראה לנו כבן אדם טוב, מאחר שאנחנו יודעות שבעצם הוודסמנס איכשהו קשורים לתחנת הדלק של עד, האם עד הוא באמת בן אדם טוב, או שהוא משתף פעולה עם איזשהם כוחות, והוא מודע לכוחה של האש, והוא רוצה לשחק עם אש, או שזה סתם באמת איזשהו שיעמום, ותסכול של איזשהו גבר שנותר מאחור בסוף חייו, כן, הרי הוא הקריב את חייו כי היה לו לא נעים באמת שהוא ירה בן הדין והרס לה את העין, ואז הוא התחתן איתה והיא הייתה מאוד מאוהבת בו, והוא לא היה מאוהב בה, אבל עכשיו נראה שגם נדין לא כל כך שמה עליו, היא בכלל מאוהבת בדוקטור ג'קובי, ונראה שאת כל החיים שלו הוא הקריב למטרה שלא משרתת אותו, ושהוא נשאר לגמרי מאחור, כן, הנשים בחייו, נדין מאוהבת בדוקטור ג'קובי, נורמה, יש
עם
לה...
עם הדוד הזה.
עם ה... כן, עם הוולטר הזה, והיא מאוד מאוד מצליחה, ורק הוא נשאר לבד עם איזושהי תחנת דלק שנראה שהיא בקשיים כלכליים ולא כל כך מצליחה. גם אין לו עובדים, זאת אומרת, הוא עדיין בגיל הזה חייב לשבת שם לבד בלילה ולשתות לבד מכוס קפה חד פעמית.
עצוב.
עצוב מאוד.
ואם כבר דיברנו על זה, אני רוצה לחזור רגע לבובי, שקצת דיברנו על זה אתמול, שכאילו גם ביג אד וגם בובי נחשבו לדמויות מאוד מחוזרות ומאוד נגיד נחשקות בעונות הראשונות. זה היה כאילו הגברים המוצלחים של טווין פיקס כזה, זה היה הם. וכאילו ג'יימס, גם כשהוא היה כאילו, שהיו לו דברים, הוא היה מין כזה סוס שחור, הם היו כאילו הבחורים שרוצים. הם והרי נגיד, שנעלם ולא מופיע בעונה הזאת. וזה מעניין ששניהם נהיו מצד אחד כאילו מאוד לא נחשקים, מצד שני הם נהיו אנשים הרבה יותר נגיד
טובים,
טובים נקיים לכאורה. כשל, הם שניהם היו דמויות די מורכבות, כאילו בובי הרג מישהו, והוא בגד בחברה שלו, והוא שכב עם אישה של מישהו אחר.
לכולם יסודות אפלים.
כן, אבל אתה לא יודע, כאילו נראה שהיום הם פשוט, או שהם משלמים על השטויות שהם עשו שהם היו צעירים, או שפשוט,
להפך.
משום מה, הם לא נחשקים יותר, למרות ששניהם נראים, הזדקנו מעולה, חשוב להגיד. כן, בובי נראה הם, מדהים, אני נכון. כאילו בובי עושה לי את הסדרה הזאת, וכל כך לא שמתי עליו בעונות הראשונות.
הם בהחלט נראים מעולה. אני חושבת שזה שוב חוזר לתמה שמאוד מאוד חזקה בפרק הזה, וגם אמרנו את זה שבעצם המון פעמים האלימות בטווין פיקס הייתה לעומתית, הרוע המוחלט היה לפגוע באישה. אבל בעצם הפרק הזה בצורה מאוד מאוד מובהקת, יותר מכל פרק אחר, מפרק את המקום הזה של מה זה אומר להיות גבר, ואיך, מה זה אומר להיות גבר מצליחן. איך אתה נחשב להיות גבר מצליחן? אז פעם זה באמת היה הגבר הכי גבוה והגבר הכי חזק, ואולי עכשיו זה הגבר הכי עשיר, ולהיות מצליחן גם גורם לנשים להתאהב בך, ודווקא אולי להיות גבר טוב, לא שהסדרה אומרת שלא צריך להיות טובים, אבל בעצם יש איזשהו משהו בקפיטליזם שגם דוחף גברים לאיזשהו משחק אגרוף בלתי נגמר.
חשוב לי להגיד, זהו, סיימנו?
ממש, תכף.
אכלנו את הראש.
אנחנו, אני חושבת שגם סיכמנו את הפרק מאוד מאוד יפה עכשיו. אז נעמה, אני רק רוצה להודות לך שהיית איתי. תודה רבה, נעמה רק. אני הייתי אל קיים, ואני אהיה איתכם גם בפרק הבא, ובינתיים שהאש תהיה איתכם, ותאכלו צ'רי פאי. זה סימן לחיים ארוכים, מסתבר.